שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף למד ג' במסכת חולין באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים במשנה השנייה בלמד ב' עמוד א' ונלמד עד המשנה בלמד ג' עמוד א'. השיעור היום יהיה 13 דקות. אחרי שבמשניות האחרונות דיברנו על חלק מהפסולים של שחיטה, וזה דריסה, שהייה, חלדה, היום נזכיר פסול נוסף, וזה הפסול של עיקור, אבל זה לא הולך להיות הנושא העיקרי שלנו, את הנושא העיקרי נאמר עוד מעט. אז קודם כל, מה זה עיקור? לפי רש"י, הכוונה היא למשל שהוא חותך עם סכין שיש בה פגימה, ואז במקום שהסכין תחתוך את הסימן עם אחות שלה, היא פשוט קורעת דרך הסימן, זה נקרא עיקור וזה פוסל. אז זה עיקור, אבל כאמור, זה לא הנושא המרכזי של המשנה. הנושא של המשנה זה מה קורה אם יש פסול רק באחד מהסימנים, או הראשון או השני, ואת הסימן האחר שחתו כמו שצריך. אז ברור שהשחיטה לא תהיה קשרה, כי הרי צריך שני סימנים, אבל השאלה היא, האם הבהמה הזאת תהיה טריפה או נבלה? אז בעניין הזה, בהתחלה יש מחלוקת שרבי ישבב אומר שהיא נבלה, כי לדעתו כל פסול שקרה במהלך השחיטה זה כאילו שהיא לא נשחטה, וממילא היא נבלה. לעומת זאת, רבי עקיבא בהתחלה אמר שהיא טריפה, אחר כך הוא הודע לרבי ישבב שהיא נבלה. למה רבי עקיבא חשב בהתחלה שהיא טריפה? מסביר רבנו פרץ בשיטה המקובצת שכיוון שסימן אחד כן נשחט כראוי, זה כבר נחשב שהייתה שחיטה, אמנם לא שחיטה קשרה, אבל שחיטה, וממילא, כיוון שהייתה שחיטה, זה כבר לא נבלה, אלא זה רק טריפה. זה מה שרבי עקיבא חשב לומר, אבל כאמור בסוף הוא מסכים עם רבי ישבב שכל פסול שקרה במהלך השחיטה זה נבלה, ורק אם זה פסול שאין לו קשר לשחיטה, כלומר שהשחיטה מצד עצמה הייתה בסדר גמור, אז זה טריפה ולא נבלה. אז זאת המחלוקת במשנה, עכשיו רק צריך לראות מהם אותם פסולים שעליהם המשנה דיברה שזה קרה רק בסימן אחד ולא בשני. אז במשנה יש שלוש דוגמאות לפסולים. פסול אחד זה הפסול שדיברנו עליו וזה הפסול של עיקור, כלומר שבמקום לשחוט את הקנה הוא פסק את הקנה, כלומר או שהוא השתמש בסכין שיש בפגימה או שהוא לקח עם הסכין וחתך פשוט מהצד בכוח. פסול שני זה שהוא פשוט שחט סימן אחד ואז הפסיק וחיכה עד שהיא תמות, ופסול שלישי זה חלדה שעל זה דיברנו לפני יומיים. אז עד כאן המשנה, נחזור על זה עוד פעם מהר, אם הוא פסל את השחיטה אבל רק באחד מהסימנים, רבי עקיבא חשב לומר שזה טריפה, אבל בסוף הוא הודע לרבי ישבב שזה נבלה. אז זאת המשנה, בגמרא נראה שני דיונים, דיון ראשון על אחד מהפסולים במשנה, דיון שני על משהו שעולה בדיון הראשון. אז הדיון הראשון הוא על הדוגמה הראשונה שהמשנה הביאה לפסולים, וזה הפסול של פסק את הקנה. כאמור, במשנה אמרנו שאם הוא שחט את הוושת כמו שצריך, אבל את הקנה הוא פסק, לא משנה אם זה היה לפני הוושת או אחרי הוושת, למסקנה, גם לפי רבי עקיבא וגם לרבי ישבב, זה נבלה ולא טריפה, כיוון שהפסול קשור לשחיטה עצמה. זה מה שכתוב במשנה אצלנו, ועל זה הגמרא מקשה ממשנה במבית עמוד א', ששם המשנה מביאה רשימה של פסולי טריפה, והדוגמה השנייה שם זה פסוקת הקנה, כלומר שאם הקנה כבר פסוק ורק אחרי זה הוא שחט את הוושת, זה טריפה ולא נבלה. אז שוב, יוצא שיש כאן סתירה בין המשנה שלנו למשנה במבית, שאצלנו פסוקת הקנה היא נבלה, ושם היא טריפה. זאת הסתירה, ועל זה הגמרא תביא ארבעה תירוצים, את הראשון והשלישי היא תדחה. עכשיו נאמר קודם את המסגרת הכללית של התירוצים, ואז נראה אותם אחד אחד. אז באופן כללי אפשר לומר שכשיש סתירה בין א' לב', יש שלושה דרכים לתרץ. אפשרות אחת זה לשנות את א' ולומר שא' זה באמת כמו ב', אפשרות שנייה זה בדיוק להפך, שב' כמו א', ואפשרות שלישית זה לומר ששניהם נכונים ותלוי במה מדובר, זה באופן כללי בסתירות. ועכשיו אצלנו באמת נראית שלושת האפשרויות, שהתירוץ הראשון משנה את המשנה אצלנו שתסתדר עם המשנה במבית, התירוץ השני עושה להפך, והתירוץ השלישי והרביעי לא משנים אף משנה אלא שתיהן נכונות, עוד מעט נראה איך זה יכול להיות. אז זאת המסגרת של התירוצים, ועכשיו נראה אותם אחד אחד. אז התירוץ הראשון הוא של רבא, והוא אומר שצריך לשנות את מה שהבנו במשנה שלנו, שבאמת מה שהמשנה שלנו אמרה, שאם הוא פסק את הקנה זה נבלה, זה דווקא אם הוא קודם שחט את הוושת, ואחרי זה פסק את הקנה. אבל במקרה של המשנה במבית, שהוא קודם פסק את הקנה, אז גם לפי המשנה שלנו זה טריפה ולא נבלה. זה התירוץ הראשון, אבל הגמרא דוחה אותו כי מפורש לגמרי במשנה שלנו, שהיא מדברת על שני המצבים, גם כשפסיקת הקנה הייתה שנייה, אבל גם כשהייתה ראשונה. ממילא את התירוץ הזה דחינו, ורבא מביא תירוץ נוסף. התירוץ השני של רבא נמצא בערך ברבע העליון של עמד ב' עמוד ב', והפעם, במקום לשנות את המשנה שלנו שתתאים למשנה שם, הוא משנה את המשנה שם שתתאים למשנה אצלנו. איך הוא עושה את זה? הוא מסביר שמה שהמשנה שם מביאה רשימה של טריפות, היא לא מתכוונת שהם כולם דווקא טריפה, אלא היא מתכוונת שכולם פסולים, אבל חלק טריפה, וחלק נבלה, וממילא אפשר לומר שבאמת במקרה של המשנה שלנו שהיא הייתה פסוקת קנה בהתחלה, היא נבלה ולא טרפה כמו המשנה אצלנו. אז זה התירוץ השני של רבא, והוא באמת מתקבל, רק בסוגריים נאמר שהגמרה מקשה שלכאורה אם המשנה שם מדברת לא רק על טרפות אלא גם על נבלות, אז היא יכלה להביא עוד שני מקרים שראינו בדף כף א', וזה שהוא עשה אותה כגיסטרה או שהוא תלש לה את הירך, למה המשנה לא הביאה את זה? מסבירה הגמרה כי שני הפסולים האלו מיוחדים שאפילו שהבהמה עדיין מפרקסת, היא כבר נחשבת נבלה והיא מתמת, לכן המשנה לא הביאה אותם, כי היא רק דיברה על מקרים שבהם היא כבר מתה ורק אז היא מתמת כנבלה. אז זה היה בסוגריים קושייה לתירוץ השני, אבל תרצנו. אז בינתיים ראינו שני תירוצים לסתירה לגבי פסוקת הקנה שאחר כך שחטו לה את הוושת, שלפי המשנה שלנו היא נבלה ולפי מבט היא טרפה, וראינו שני תירוצים שבהם רב ניסה לשנות אחת מהמשניות אל השנייה. עכשיו מאמצע למדבט עמוד ב' נראה עוד שני תירוצים שבהם לא ננסה לשנות אלא נראה איך הם בכל זאת משתלבות אחת עם השנייה. עכשיו נדלג לרגע לתירוץ השלישי של ריש לקיש ונקפוץ לרבי חייא בר אבא בערך בשליש התחתון של העמוד ואז נחזור חזרה. אז בתירוץ הרביעי אומר רבי חייא בר אבא, מה הבעיה? הרי אמרנו במשנה שגם רבי עקיבא פעם חשב שזה טרפה ורק אחר כך הוא שינה את דעתו שזה נבלה. ולפי זה נתרץ את הסתירה ונאמר שהמשנה בממבט זה פשוט רבי עקיבא לפני שהוא חזר בו ולכן זה טרפה. זה התירוץ הרביעי והוא פשוט. עכשיו נחזור אחורה לתירוץ של ריש לקיש ובזה נסיים את החלק הזה. גם בתירוץ הזה ריש לקיש לא מנסה לשנות אחת מהמשניות, אלא הוא אומר באמת שתי המשניות צודקות, אלא שתלוי במה מדובר. במה מדובר? אז הוא אומר שבשתי המשניות מדובר שהחטח שכבר היה בקנה היה לפני שהוא שחט את הוושת, ובשתי המשניות מדובר שלמרות שהקנה כבר היה חתוך שלא כדין, בכל זאת הוא עשה שחיטה מלאה, כלומר חתך את הקנה ואחר כך את הוושת. ההבדל בין שתי המשניות זה המיקום של אותה שחיטה מלאה שהוא עשה. במשנה שלנו מדובר שהוא עשה את זה בדיוק באותו מקום שבו הקנה כבר ממילא היה פסוק, וממילא מה שהוא עשה בקנה אין לו משמעות כי זה כבר היה חתוך, ולכן אין כאן שחיטה, ולכן זה נבלה. זה המקרה במשנה שלנו. לעומת זאת, במשנה בממבט מדובר שאת השחיטה המלאה הוא עשה לא באותו מקום שבו זה כבר היה חתוך, אלא במקום אחר. ממילא אפשר לומר שהשחיטה מצד עצמה הייתה בסדר גמור, אלא שהיא פסולה כי היה פסול במקום אחר, ולכן זה נקרא טרפה ולא נבלה. עד כאן התירוץ של ריש לקיש, אבל הגמרא דוחה אותו כי הוא סותר כלל אחר שריש לקיש אמר. ריש לקיש אמר בהקשר אחר, עוד מעט נראה באיזה הקשר, שברגע שחתכו את רוב הקנה, זה נחשב כאילו שהקנה והריאות כבר מנותקות לגמרי מהבהמה. ממילא לפי הכלל הזה, גם אם קנה היה חתוך כבר במקום אחד והוא שחט אותו במקום אחר בקנה, אי אפשר לומר שזה טריפה, כי הרי לפי ריש לקיש זה נחשב כאילו הקנה כבר חתוך ומנותק לגמרי. ממילא אין שום משמעות לזה שהוא שחט את הקנה עוד פעם במקום אחר, וכאילו שהוא לא שחט את הקנה, ואז ודאי שזה נבלה ולא טריפה. אז זאת התחייה על התירוץ של ריש לקיש. את התירוץ הרביעי כבר ראינו, אז בזה סיימנו את החלק הראשון של השיעור, הגענו למילה גופה ברבע התחתון של המדבט עמוד ב'. בחלק הזה ראינו ארבעה תירוצים למה אצלנו כשהוא קודם פסק את הגרגרת זה נבלה, ואילו במשנה בממבט זה טרפה. בחלק השני של השיעור נדבר על הכלל של ריש לקיש שהזכרנו עכשיו, שאם הקנה כבר חתוך ברובו, אז זה נחשב שהוא מנותק לגמרי, הוא עם הריאות שעליו. את הדיון על הכלל הזה נחלק לשני שלבים. בשלב הראשון נראה האם באמת ריש לקיש אמר את זה. אז האמת היא שהוא לא אמר את זה ממש במפורש, אלא הוא אמר איזושהי הלכה שעוד רגע נאמר מהי, ויש מחלוקת בין רבא לרבי זירא איך להסביר את אותה הלכה. מה שאמרנו זה לפי רבא. אז מה ההלכה שריש לקיש אמר? הוא אמר שאם הוא שחט את הקנה ואז לפני שהוא הספיק לשחוט את הוושת פתאום נהיה נקב בריאות, אז למרות שנקב בריאות אמור להטריף, במקרה הזה הוא לא מטריף. זאת ההלכה, וכאמור יש לזה שני הסברים. רבא הסביר את זה כמו שאמרנו מקודם, שברגע שהוא שוחט את הקנה, גמרנו, הקנה מנותק לגמרי, וממילא גם הריאות מנותקות, וכבר לא אכפת לי אם יש נקב בריאות, כי זה כבר לא מחובר. זה הסבר של רבא, וכאמור השתמשנו בו מקודם. רבי זירא לעומת זאת אומר שיש כאן עיקרון אחר, נאמר את זה לפי רש"י, שזה אין טרפה לחצי חיות. כלומר, ברגע שכבר שחטנו את הקנה או את הוושת, לא משנה, אז הבהמה כבר נחשבת חצי מתה, ומכאן והלאה כבר אין דיני טרפה. כלומר, אם פתאום יהיה משהו שאמור להטריף את הבהמה, הוא לא יטריף. אז עוד פעם, לפי רבא זה כי אחרי ששחטנו, הקנה והריאות נחשבות מנותקות, לפי רבי זירא זה כי אין טרפה לחצי חיות. אלה שני הסברים, ועד כאן השלב הראשון בדיון הזה על ההלכה של ריש לקיש. בשלב השני נראה שתי נפקמינות לשני הסברים. הנפקמינה הראשונה זה מה קורה אם הנקב הזה שנעשה בין שחיטת הקנה לשחיטת הוושת לא היה בריאות, אלא במקום אחר, למשל נקב במעיים, שגם זה אמור להטריף. לפי רבא שזה לא מטריף כי הריאות כבר מנותקות, אז זה כמובן דווקא בריאות, אבל במעיים זה כן יטריף. לעומת זאת, לפי רבי זירא שיש כאן עיקרון שאין פסול של טריפה אחרי שהוא שחט סימן אחד, אז זה לא משנה איפה הנקב, בריאות או במעיים, בכל מקרה אין טריפה לחצי חיות. אז זאת נפקמינה אחת, היא מושכת את הקנה ואז יש נקב במאיים, ועכשיו, שש שורות לפני סוף למד בית עמוד בית, הגמרא מביאה מימרה נוספת של רבי זיירה, שלכאורה ממנה יוצא שהוא חזר בו לגבי מה שהוא התיר, גם אם זה נקב במאיים. למה? כי מובן שהוא התלבט, האם הבהמה במקרה זה תהיה נבלה או טרפה. עכשיו, בשביל להבין את עצם ההתלבטות, תראו רש"י, מה שמעניין אותנו כרגע זה זה שהוא התלבט, האם היא נבלה או טרפה, משמע שבכל מקרה ברור שהיא אסורה. אז מכאן לכאורה שהוא חזר בו מהנפקמינה הראשונה, שהיא מושכת את הקנה ויש נקב במאיים, שהוא אמר מקודם שגם זה יהיה כשר, ועכשיו יוצא שזה לא כשר. זה מה שלכאורה משמע, אבל בשורה הרביעית בלמד ג' עמוד א', אומר רב אחא בר רב שזה לא נכון, יכולת שההתלבטות הזאת, האם היא נבלה או טרפה, הוא רק התלבט בה לשיטת רבה שאומר שהשחיטה לא כשרה. אבל שיטת רבי זיירא עצמו אולי נשארה שבאמת היא כשרה גם בנקב במאיים, כי אין טרפה לחצי חיות. וזה הגענו לשורה השישית בלמד ג' עמוד א', עד כאן הנפקמינה הראשונה, עוד פעם שהוא שחט את הקנה, ואז פתאום נוצר נקב במאיים שלפי רבי זיירא גם זה יהיה כשר, כי אין טרפה לחצי חיות, אבל לפי רב הזה לא יהיה כשר, כי ריש לקיש מכשיר דווקא כשהוא שחט את הקנה, ואז נהיה נקב בריאות, כי הריאות הם המשך הקנה, ואחרי שהוא שחט את הקנה, שניהם נחשבים מנותקים וכבר לא אכפת לנו מה קורה שם. הנפקמינה השנייה לא ממש מובאת בגמרא כנפקמינה, אבל כיוון שהיא מתאימה דווקא להסבר של רבה, אנחנו מציגים אותה כנפקמינה. את הנפקמינה הזאת אומר רב אחא בר יעקב, והיא בעצם הלכה אחת לגבי גויים, אבל בשביל להבין אותה נחלק אותה לשלושה שלבים. השלב הראשון זה שאומר רב אחא בר יעקב, לפי ההסבר הזה של רבה, אז ההיתר של ריש לקיש זה לאו דווקא כשהוא שחט את הקנה ואז יש נקב בריאות, אלא אותו עיקרון יכול להיות גם עם הוושת, שהוא שחט את הוושת ואז יש נקב במאיים, שגם זה יהיה כשר, כי כמו שהריאות הם המשך הקנה, ואם הקנה נחשב מנותק אז לא אכפת לי שיהיה נקב בריאות, אז אותו דבר המאיים הם המשך הוושת, וברגע שהוא שוחט את הוושת זה נחשב מנותק, ולא אכפת לי שעכשיו יהיה נקב במאיים. זה השלב הראשון בהבנת הדין של רב אחא בר יעקב. השלב השני שלו זה שיש הבדל בין מה שמתיר בשר ליהודי לבין מה שמתיר אותו לגוי. גם גוי אסור הרי באכילת עבר מן החי, אבל הוא לא צריך לשחוט כמו יהודי, אלא גם הוא יכול לנחור, כלומר להרוג אותה איכשהו. עכשיו אומר רב אחא בר יעקב שהקולה הזאת שיש לגויים גם גורמת לחומרה, שאצל יהודי מה שקובע זה השחיטה, ואפילו שהבהמה עדיין מפרקסת, ברגע ששחטנו שני סימנים מותר לאכול. לעומת זאת אצל גוי שאין דין של שחיטה, מה שקובע זה המוות, וממילא חייבים לחכות עד שהיא כבר לא תפרקס. זה השלב השני בחידוש שלו, ועכשיו נחבר את שני השלבים ונראה את השלב השלישי. אומר רב אחא בר יעקב, לפי מה שאמרנו עכשיו, אסור לגוי לאכול את המאיים משחיטה של יהודי. למה? כי הרי לפי רבה, ברגע שהיהודי שוחט את הוושת, זה נחשב שהוושת והמאיים כבר מנותקות מהבהמה. עכשיו, בשלב הזה, אמנם הבהמה כבר נחשבת שחוטה בשביל היהודי, אבל הבהמה הרי עדיין מפרקסת, אז יוצא שבשביל הגוי, המאיים ניתקו מהבהמה כשעדיין אתה חיה, אז גם אם הגוי יחכה כמה דקות והבהמה תפסיק לפרקס, אסור לו לאכול מהמאיים, כי כשהיא ניתקה מהבהמה, היא אתה חיה, אז זה נחשב עבר מן החי. זה החידוש של רב אחא בר יעקב, אבל אומרת הגמרא שיש ברייתא שסותרת אותו. גם אותה ברייתא מדברת על זה שברגע שהבהמה נחשבת כבר שחוטה, כבר אפשר לחפור בבשר שלה אפילו שהיא עדיין מפרקסת, כי מבחינתנו היא כבר נחשבת שחוטה. הברייתא מדברת על הבשר של הצוואר, וגם אומרים אחרי זה שזה גם בריא לקחת בשר שניקח מהבהמה עוד לפני שהפסיקה לפרקס. ומה שחשוב לענייננו זה שהברייתא אומרת שלא רק יהודי יכול לעשות את זה, אלא גם גוי. אז זה סותר את רב אחא בר יעקב שאמר שרק ליהודי זה מותר, אבל לגוי זה אסור, כי מה שקובע אצלו זה המוות ולא השחיטה. מהברייתא לעומת זאת יוצא שאם כבר שחטו, אז זה קובע גם לגוי. ואגב, גם רב פאפה רצה לחלוק על רב אחא בר יעקב, כי הוא אמר שלא יכול להיות שהגוי יהיה חמור מיהודי, אבל הוא לא חלק, כי הרי רב אחא בר יעקב הסביר את הטעם שאצל הגוי זה תלוי במוות ולא בשחיטה, אבל כאמור, הברייתא כן חולקת עליו ואומרת שגם אצלו, אם שחטו, זה תלוי בשחיטה. וזה הגענו למשנה בלמד ג' עמוד א', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו היום. בחלק הראשון של השיעור דיברנו על פסק את הגרגרת ואחרי זה שחט את הוושת, שבמשנה שלנו למסקנה זה נבלה לפי כולם, ואילו במשנה בממבט פסוקת הקנה היא טרפה ולא נבלה. על זה ראינו ארבעה תירוצים. התירוץ הראשון של רבה רוצה לשנות את המשנה אצלנו ולומר שגם אצלנו אם היא קודם פסוקת הקנה אז באמת היא טרפה, ורק אם אחר כך הקנה נפסק אז היא נבלה. התירוץ הזה נדחה כי מפורש במשנה שבכל מקרה היא נבלה. התירוץ השני של רבה רוצה לשנות את המשנה שם ולומר שגם היא אומרת שהיא נבלה. התירוץ הרביעי זה של רבי חייא בר אבא, והוא אומר שהמשנה שם זה פשוט רבי עקיבא אצלנו לפני שהוא חזר בו, ולכן הוא אמר שזה טרפה, אבל אחר כך הוא הסכים שזה נבלה. והתירוץ השלישי שזה של ריש לקיש, הוא אומר שתלוי איפה הוא שחט את הקנה. אם הוא שחט את הקנה איפה שכבר ממילא הוא היה פסוק, אז כאילו שהוא לא עשה כלום, וזו נבלה. אם הקנה היה פסוק, אבל הוא שחט אותו במקום אחר, אז זה לא נבלה, אלא זו טריפה. זה התירוץ של ריש לקיש, אבל דוחה הגמרא שזה לא יכול להיות, כי ריש לקיש סובר שברגע שהקנה פסוק, זה נחשב כאילו שהוא והריאות מנותקים לגמרי, וממילא ברור שזה יהיה נבלה ולא טריפה. עד כאן החלק הראשון של השיעור. בחלק השני דיברנו על הכלל שאמרנו הרגע, שאם הקנה פסוק, אז זה נחשב שהקנה והריאות מנותקות לגמרי. אמרנו שריש לקיש לא אמר את זה מפורש, אלא הוא אמר הלכה, ורב הבין כך מדבריו, אבל רבי זירא הבין אחרת. ההלכה שהוא אמר זה שאם אחרי שהוא שחט את הקנה נעשה נקב בריאות, אז זה כשר. רב הבין שזה בגלל שהקנה והריאות כבר מנותקות, אבל רבי זירא הבין שזה בגלל שאין טריפה לחצי חיות, כלומר אחרי שכבר שחטו סימן אחד, אז סימני טריפה חדשים לא יפסלו. אלה שני הסברים, וראינו שתי נפקמינות. נפקמינה אחת זה מה יקרה אם הוא שחט את הקנה ואז נעשה נקב לא בריאות אלא במעיים, שאז לפי רב זה לא יהיה כשר, כי דווקא הריאות מנותקות לא המעיים, ולפי רבי זירא זה כן יהיה כשר, כי אין טריפה לחצי חיות, כלומר אי אפשר לעשות טריפה אחרי שהוא שחט כבר סימן אחד. זאת נפקמינה אחת. בסוגריים אמרנו שלכאורה רבי זירא חזר בו, אבל אמרנו שהוא רק אמר את זה לפי רבא. נפקמינה שנייה זה שרבה חבר יעקב אמר שלפי שיטת רבא שהקנה והריאות נחשבים מנותקים, אז אותו דבר נאמר גם אחרי שהוא שחט את הוושת שהמעיים נחשבים מנותקים, וממילא בהנחה של גוי מה שקובע זה המוות ולא השחיטה עצמה, אסור לגוי לאכול מעיים משחיטה של יהודי, כי המעיים ניתקו עוד כשהבהמה הייתה מפרקסת. זאת ההלכה של רבה חבר יעקב, אבל הגמרא מביאה ברייתא שאומרת שגם לגוי מותר, כי אחרי שכבר שחטו גם לגוי זה קובע. כל טוב.